טוב, אנחנו התעסקנו בפעם הקודמת בפרק כ"ג, כי אולי נעיר אולי זה, עוד איזה ערה ככה קטנה לסיום, ואנחנו מתחילים היום, בעזרת השם, פרק כ"ד, שהוא הפרק האחרון של הספר. אבל הוא ייקח לנו כמה שיעורים. אני מניח שלפחות שניים, אולי קצת יותר אפילו. באמת, שם ככה כמה נושאים, כמה וכמה נושאים. בכל המאוחר יש לנו, שאומרים לנו לדעתי שלושה או ארבעה שעות, נראה לי מקסימום, עד סוף הזמן שלי לפחות. עד שאני אצא למילואים, אז נסיים את זה עד אז. יש לי עוד פחות, לא, יש לי חודש מילואים.
סוף הזמן כאילו?
כן.
הזמנה לעסק של שיעודיים.
בסדר, אצלכם את העסק היה כל זמן חורף. שהייתי במילי. טוב, בסדר, יאללה. אז אנחנו התעסקנו פעם קודמת בפרק כ"ג. כל יהושע קורא לעם ישראל, ואומר להם שהוא זקן, וכל הארץ שנשארה, ודיברנו ככה יותר ברחבה גם על האתגר שבהתנחלות, מעבר לכיבוש, בסדר? ואגב זה, פתחנו פה סוגריים די גדולים שהתעסקו בכל שאלת מה שנקרא מוסריות כיבוש הארץ, זאת אומרת היחס אל הגויים, מה באמת קרה, מה, זאת אומרת, מה הייתה צורת הלחימה, מה באמת קרה, במה מאופיינים הגויים שגרו פה, איך התורה מתייחסת אליהם, מה הסיפורים שמספרת על ההתנהלות וההתנהגות שלהם, וגם מה זה קצת אומר עלינו, נכון? זאת אומרת, שמע ישראל, שהתורה אומרת ספר דברים, שמע ישראל, אתה עובר את הירדן, לבוא לרשת גויים עצומים, אל תאמר, בלבבך, בעדוף השם וכו', למה הוא עושה את זה? כי בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ, אלא מה? לא בצדקתך, אלא כי ברשעת הגויים האלה השם לוקח המורשה מפניך וכו'. ודיברנו על זה שזה שני פנים של העניין הזה. אחד זה להבין שהמאבק פה הוא לא רק מאבק סתמי באנשים ש... בסדר, בפלאחים המסכנים שגרו פה, אלא יש פה תפיסות עולם משמעותיות שהתורה נלחמת בהם. הצד השני של המטבע הוא לזכור שאם על הדברים האלו בסוף הם מאבדים את אחיזתם בארץ, גם עם ישראל עלול לקרות להם אותו דבר. בסדר. הפרק נסתיים ככה באמת יש תחושה מאוד מאוד לא טובה, נכון? יהושע אומר, אם הלכתם אבתם אלוהים אחרים, שתחוויתם חרף השם בכם, אבתם מהרה מעל הארץ טובה שנתן לכם, והפרק נגמר ככה באיזושהי תחושה מאוד מאוד לא טובה. בהקשר הזה, אולי נראה לי הרעש עוד לא דיברנו עליה, מעניין לראות שיהושע כמו משה לא מסיים את המשימה שלו. זאת אומרת, משה רבנו מוציא את עם ישראל ממצרים ולא מכניס אותם לארץ. יהושע, הוא כאילו אמור להחליף אותו, הוא מכניס אותם לארץ, אבל גם אצלו המשימה לא נגמרת. בסדר? זאת אומרת, הכיבוש מתרחש, אבל ההתנחלות לא קורית. יכול להיות שבו אולי איזושהי אמירה עקרונית ש... כאילו בסוף אי אפשר לבנות על המנהיג. בהקשר הזה. זאת אומרת, גם שאתה לא יכול לבנות על מנהיג אחד שיעשה בשבילך הכל. בסוף הדברים חוזרים אל העם. ספר שופטים, שאנחנו עוד, כאילו, עוד רגע כאילו כבר מגיעים אליו, הוא בעצם המעבר אחד הזה שבין ההנהגה האחת, הגדולה, הברורה, לבין זה שעם ישראל צריך עכשיו לקחת אחריות בעצמו. נגיד בהקשר של יהושע, הסיפור הזה מתחדד יותר, כי יהושע בשונה ממשה, מה יהושע לא עושה? הוא לא משאיר מחליף. בסדר? הוא לא משאיר מחליף. הוא כאילו קורא פה הרי לכולם, נכון? הוא אומר, נקרא לי זקני ישראל, רשב, שופטיו, שוטריו, יצאו שני אלוהים, והוא מצווה את כולם, והוא לא אומר, אתה שומע, אתה עליך. ובאמת הסיפור הזה הוא כאילו ילך ויקרה בו משהו כזה מעניין, כאילו יש פה איזשהו תהליך שעכשיו, מההנהגה מאוד מאוד חזקה של משה ויהושע, נגיע לכל ספר שופטים על כל המורכבויות שלו, וניכנס לתוך ספר שמואל, שהחלק הראשון שלו יתעסק עדיין בשופטים, באלי ובשמואל עצמו, ואז עם ישראל יעבור למלכות. זאת אומרת, תהיה את שאול ודוד, ונתחיל תקופה של מלוכה. זו שאלה מעניינת, למה צריך את כל התקופת האמצע הזאת? זאת אומרת, למה יהושע לא יכול למנות מלך? זה קשור אולי לשאלה, האם מלך זה דבר חיובי, שלילי, לכתחילה, דיעבד, המון המון שאלות, התעסקנו איתם כשלמדנו שמואל, לא יודע אם היה פה מישהו מהנוכחים, הייתי לפניכם עוד, אה? השתמתם בשיעור א', כבר היינו שנה שני... לא, בעצם לא, איתכם... נכון, אנחנו איתכם את זה. נכון, זהו, אז למדנו, זוכרים, זוכרים, התעסקנו אז בזה. כן, זהו, זה היה כבר עברו ככה כמה שנים, אבל זה, אולי זה חלק מהשאלה, האם מלך זה דבר חיובי, אבל אני חושב, אולי יותר מזה, שמלכות, אנחנו יודעים כמו בעשר הספירות, איפה נמצאת המלכות? הספירה הכי תחתונה. נכון? אנחנו אומרים שלט לה מגרמה כלום. זאת אומרת, במילים אחרות, נגיד, אין מלך בלי עם, נכון? בלא עם. זאת אומרת, בסוף, מלך תמיד מקבל את הכוח שלו מהנתינים, אם כולם מחליטים שלו, אין לו שום סמכות, בסדר? לכן, נגיד, בצבא יש פחד מאוד גדול מסירוב פקודה, למה? כי כל המערכת הזאת בנויה רק על דבר אחד, שכולנו מוכנים לשחק את המשחק הזה. בסדר? כאילו, אני אומר, בתור חייל הבנתי בשלב מאוד מוקדם, שכאילו בסוף אין כלים, כאילו, מה יכולים לעשות לך? מה העונש הכי משמעותי שחייל יכול לקבל? כלא. כלא, אבל כלא זה לא כזה עונש, כאילו, אם הוא עכשיו, זה לא כזה כעונש נוראי. כאילו, פעם מישהו אמר לי שפלוגה טובה נמדדת, ככה עד היום, גם במילואים זה ככה, זה מאוד חזק. איך מודדים פלוגה טובה? עם העונש הכי משמעותי הוא להוציא אותך מהפלוגה. אני אומר, גם היום, עד היום, נגיד במילואים, עכשיו יש לי תעסוקה, אז אני צריך לדבר עם חיילים, אני אומר, אני לא יכול לעבור, אני אומר, תדע לך שאם אתה לא מגיע לכל הקו בכלל, אתה לא נשאר חלק מהפלוגה. ואני אומר, כבר שנה שנייה שזה, יש לי קו שנה שנייה עכשיו ברצף, ומכל, לא יודע, יש לי 130 חיילים, אני יודע מה, אז מהשנתיים אלו פעם קודמת, היה לי חייל אחד בסוף, שאמר לי, אני באמת לא רוצה להיות חלק מהפלוגה, לא רוצה לבוא, לא רוצה להיות חלק מהפלוגה, אחד, כל השאר, עשו שמיניות באוויר כדי להישאר, ואנשים עוד היו זה, ואנשים באו להגיד לי שהם רוצים להישאר, אבל יש להם... אבל כאילו זה מערכת שמזינה את עצמה. אני אומר, בהקשר הזה, לעולם זה קשור אלינו, אני חושב שמה שקורה פה אצל יהושע זה מין תהליך כזה. זאת אומרת, יהושע מבין שמלכות היא דבר שצריך להגיע מלמטה ולא מלמעלה. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו ננחית מלך, אז לעם לא תהיה מחויבות אליו. זאת אומרת, אם... על מה לא?
שמלך, כאילו, אחד
המחלקים
שלך, שצריך להיות בהסכמה של
העם. שמלך יוכל
להתמרות למלך,
הוא צריך כאילו... צריך איזושהי הסכמה. אני חושב שהם באמת, הם לא מלאכים. זאת אומרת, נגיד, במה זה בא לידי ביטוי, לדוגמה, שהילדים של משה רבנו, לא מחליפים אותו. זאת אומרת, זה אחד הדברים שמבדילים, אני צריך לדבר על זה בספר שופטים. מה ההבדל בין שופט למלך? אחד ההבדלים הכי גדולים זה שאלת השושלת. בסדר, לכן המנהיג הכי גדול של ספר שופטים, שהכי קרוב להיות מלך, הוא גדעון. הוא היחיד שהבן שלו גם תופס כאילו אחריות אחריו, ולכן הבן שלו נקרא אבי מלך. שאבי מלך זה דו משמעות, זאת אומרת זה גם אבא שלי הוא מלך, כעובדה שאני זה, וגם אני אבא של המלך, נכון, זה אולי אני סיפור של השושלת. טוב, אבל רגע, אני סוגר רגע שנייה סוגריים על הסיפור הזה. אז מכל הסיבות האלו, ואולי עוד סיבות נוספות, יהושע לא ממנה מישהו תחתיו. וכשהוא לא ממנה מישהו תחתיו, הוא עומד עכשיו, תחשבו, הוא עומד בסוף חייו, הוא מסתכל על מה שקרה, והוא מבין שהעסק לא נגמר, ושיש לנו מורכבות מאוד מאוד גדולה כדי להצליח בדבר הזה. קראנו כבר, עלתי גם שבשיעור הקודם, החשש של יהושע בפרק הזה הוא חשש מאוד מוצדק. אנחנו ראינו שבספר שופטים יש תיאורים על זה יש לפני התיאור של יפתח, אז איך עם ישראל עובדים לכל העבודה זרה שיש פה באזור, וכל הסיפור הזה, עבדו את אלו, את הבעלים והשטרות, אלו את צידון, אלו הערב, כל הסיפור הזה. וההסתכלות של יהושע על המציאות היא הסתכלות לא קלה, נכון? הפסוק שמסיים, חרף השם וכולי, הוא באמת פסוק קשה. נגיד אולי בלשון של שלמה המלך, שלמה המלך אומר בספר קהלת, מדבר על זה ש... אומר גם, קהלת פרק ב', לא משנה, נקרא את זה מעל. סניתי את החיים, כי רע עליי המעשה, שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל רות רוח. וסניתי אני את כל הרמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. זאת חוויה מאוד קשה, ששלמה שאומר, אני עובד מאוד מאוד קשה, אחת הסיבות שאנחנו עובדים קשה היא כדי להשאיר משהו לילדים. בסדר? נגיד, למה עדיף לקנות בית ולא לזכור בית?
לילדים.
כי בסוף הבית יהיה שלך, מה זה יעזור לי שהבית יהיה שלי? זה לא יעזור לי, למי זה יעזור? בגדול, בעיקר לילדים שלי. ומי יודע, אומר שלמה המלך, חכם יהיה או שחל, וישלוט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש, כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת וכישרון, ולאדם שלא עמל בו יתנהנו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה. אנחנו גם יודעים להגיד רטרואקטיבית שהחשש של שלמה היה חשש מאוד מאוד מוצדק. הבן שלו אחד מהראשונים שהוא עושה, זה בעצם מהבית המלוכה. נכון, רחבעם לא שומע לעם, וכל פיצול הממלכה שקורה שם. כשיהושע מתאר פה ככה את סוף חייו, זה אומר שהוא הולך, מה הולך לקרות לו? אומר, אני הולך, נכון, דיברנו על זה שמכאן אנחנו יודעים שהפרק הזה נאמר בסוף ימה, והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. הביטוי הולך בדרך כל הארץ, מקביל, בוקשים ביטוי מקביל גם של דוד המלך. דוד המלך יש לו צוואה מאוד, תחילת ספר מלכים, היא בעצם הצוואה של דוד אל שלמה, וגם שם ביטוי ככה, ביטוי מקביל שדוד חוזר עליו, אני הולך בדרך כל הארץ, חזקתה והיית לאיש, הוא אומר לשלמה את כל, עכשיו כל סגירת החשבונות שם. כאילו אצל דוד זה מאוד ברור. מה הסיפור שם אצל דוד? הוא אומר לו, בוא נגיד ככה, כן, יש לנו, יש מי שראוי לו למות, יש מי שראוי, כאילו, להתחסה בצורה טובה, ברזילי הגלעדי ואת יואב בן צרויה וכל הסיפורים האלו. כאילו, דוד מבין שהוא לא סיים את התפקיד, והוא אומר לשלמה, אנוכי, כאילו, אני אגיד אולי ככה, מה זה אומר אנוכי הולך בדרך כל הארץ? איך אני, כאילו, אחד ההבדלים בין בני אדם לבין מלאכים, ובשאלה אם אנחנו, נכון, אבל מה יכול שאנחנו לא, כשאנחנו בחיים, מה מאפיין את האדם? האדם הוא מהלך. ושאני אגיד, מלאכים יכולים לדבר, אבל פסוקים, אני נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. זאת אומרת, המלאכים נקראים עומדים, מלאך הוא משהו, מציאות מאוד שלמה, אבל סטטית. בסדר, אדם, היתרון שלו זה יכולת התנועה שלו. אבל כשאנחנו מתים, אנחנו לא מתקדמים יותר. זה אחד הדברים שבאמת מאתגרים אותנו. זאת אומרת, מה יקרה אחרי שנמות? מה אני, קשור לשאלות של אדם, אולי מה אני משאיר אחריי, דברים כאלו. אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה, יש דברים שאנחנו עושים, מה שנקרא, לעילוי נשמת, נכון? מה שמחזיק פה את הישיבה, פחות או יותר, זה המנהג לעשות דברים לעילוי נשמת, מה ש... משאיר אותנו לא רעבים ביום יום, בפריסות פה בכניסה, אבל מה רעיון של עילוי נשמת? מה זה אומר? אני אעשה משהו פה בעולם שבו עדיין יש תנועה כדי לאפשר לך תנועה שם. אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש, זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם אתה תהיה חזק ותהיה לאיש, אז אני אולי עוד אמשיך באיזושהי תנועה, ואולי זה גם קצת מה שיהושע רוצה להגיד פה לנו. אני עצרתי את התהליך באמצע. עכשיו, כשאני אהיה בשמיים, אין לי איך לקדם אתכם, אבל אם אתם תתקדמו, אולי משהו בזה גם יקדם אותי. טוב, אנחנו עוברים לפרק כ"ד. הזכרנו אותו רק ככה בקצרה, בואו נקרא אותו, קצת ארוך, אבל נקרא אותו פעם אחת, ואחרי זה נתחיל לפרק אותו. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם, ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרוע, ואתן לו את יצחק. ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סעיר, לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. וישלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים, כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבוא הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף. ויצעקו אל אדוני, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים ויחסר, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו אתכם. ואתן אותם בידכם, ותרישו את ארצם, ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל. וישלח ויקרא לבלעם בן ביאור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותבואו את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי, והפריזי, והכנעני, והחיטי, והגרגשי, החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם. וישלח לפניכם את הצירה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לובניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. ועתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, ואסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני. אם ראה בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, אם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. ואנה היום ואומר חלילה, לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, בית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, בכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש אדוני את כל העמים ואת האמורי, יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. ואומר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא אלקנו. אלקנו הוא לא יישא לפישלכם ולחטאותיכם. כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נכר, ושעברה לכם, וחילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם. ואומר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. ואומר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ואמרו, עדים. ועתה, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. ויאמר העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימיה שם, תחת העלה אשר במקדש אדוני. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי שמע את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. ויחד הדברים האלה, וימת יהושע בן נון עבד אדוני, בן 110 שנים. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. יעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע, לכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע, אשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב את בני חמור ובשכם במאה הכסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. ולעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת מנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים. טוב, אז יהושע אוסף את כל העם אל העיר שכם, ומספר להם סיפור מאוד מאוד ארוך, כל ההיסטוריה, מה קרה, מאברהם אבינו, עוד קודם, מעבר הנהר. ואז הוא אומר להם, עכשיו קבלו החלטה. אתם צריכים לקבל החלטה. האם אתם עובדים את השם, או שאתם רוצים לעבוד את כל האלילים שנמצאים פה באזור. תעשו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו ביתי נעבוד את השם. יש בספר על הרב פרומן, מכירים את הסיפור הזה? בחזים צוחקים מזה, יש סיפור, אחד הבנים שלו הביא סיפור, שהוא היה נכנס לפעמים הביתה, אני זורק את הכיפה והוא אומר להם, המעמיד המשורה המכריח אותם לחזור אחריו, גם אם כל העולם יהיו דתיים, אני וביתי נעבוד את השם. איך היה אומר להם, יש את זה, משפט יפה. אז, ואז העם אומר, לא, אנחנו נעבוד את השם, ואז יהושע אומר להם, תדעו לכם, זה יהיה קשה, לא תוכלו לעבוד את השם. הוא אלקנו, הוא יכעס עליכם, אתם תעשו בעיות וזה, כאילו יהושע צופה פה את מה שעתיד לקרות, והוא אומר, לא, אנחנו מאוד מאוד רוצים. אז הוא אומר, סיר אותו לו יניחר, וקוראת איתם את הברית, והפרק נגמר בעצם בפטירתם של המנהיגים והקבורה שלהם וכו'. טוב. אני רוצה להעיר כמה הערות על הפרק, ואז נראה לאיפה נתגלגל. קודם כל, השאלה שכבר דיברנו עליה קצת בפרק הקודם, שאלה מאוד מתבקשת היא, מה היחס בין פרק אף ג' לפרק אף ד'? יש פה שני אירועים, על פניו דומים, זאת אומרת, יהושע מכנס את עם ישראל, ובגדול נוזף בהם, לא משנה איך נקרא לזה. אמנם כל אחד מהם יש בו דגש אחר, אבל כאילו, מה זה שני אירועים די דומים. מה זה? פרק אף ג' פרק אף ד'. פרק אף ג' נכון מה קרה, יקרא יהושע לכל ישראל, זקנה, שזה וכו', אני זקנתי באתי בימים, ואז כאילו כל התהליך הזה, ואצלנו זה מאוד דומה. ואסוף את כל זה, ויקרא לזקן לזקני ישראל, לרשע, לשופטיו, שוטריו, יצאו לפני אלוהים, ואז הוא מדבר איתם עוד פעם, כאילו שני פרקים דומים, בכל אחד מהם יש איזושהי נזיפה לכיוון אחר. עכשיו, הפרק הקודם...
יש מה כאילו, אבל הפרק הזה
יותר כאילו
כמו
נבואה
כזה. שם זה
כן. אז יכול להיות שצריך אולי גם חלק מההבדלים פה באמת. אני רוצה לגעת רק קודם כל בדברים יותר פשוטים אולי. איפה מתרחש הפרק הקודם? אז לא כתוב, נכון? אבל אמרנו שהזמן ששם אולי כן כתוב. מה הזמן שכתוב? ביום האחרון שלו, נכון? זה מה שהוא אומר. אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. אז אם הוא יום הפטירה שלו, אז מאוד הגיוני אולי שהפרק שלנו קורה בשלב. זהו, קורה אולי לפני. אם הוא קורה לפני, אז צריך להסביר. אז בפרשנים יש פה מחלוק, כאילו, יש מהפרשנים שאומרים, נגיד אברבנאל, אני אומר, יהושע, זה שני אירועים שקורים אחד אחרי השני. מה הרציונל שלהם? הראשון, את רוב הפרשים קורא בשילון, אני חושב, הוא קורא לכולם, הוא אומר להם, מדבר איתם וזה, ואז הוא מרגיש שהעסק הזה באמת לא מספיק נתן את הפתרון של מה שהוא ביקש, ולכן מה הוא עושה? הוא עושה עוד פעם. אבל באמת זה אולי נראה לי קצת יותר קשה להגיד ככה. באמת נראה, כמו שאמרנו פעם הקודמת, שהפרק הקודם קורה קודם, אלא שאם ככה, אנחנו צריכים אולי להבין מתי הפרק הזה מתרחש בפועל, שאלה ראשונה ושאלה שנייה, אם הוא לא קורה פה, הוא קורה קודם, אז מה? אז למה לכתוב אותו פה? בסדר, למה לא לכתוב אותו אולי במקום שלו? טוב, גם כל עריכות הדברים של יהושע פה היא סיפור מאוד מאוד מוזר, נכון? כאילו, למה יהושע צריך להתחיל לספר להם על אברהם אבינו ומעבר זה ו... כאילו, אנחנו מכירים את הסיפור, זה לא... סיפור מאוד ארוך, הוא נכנס אותם לפרטים, את כל ירידה למצרים, יציאה ממצרים. נכון, זה מאוד, זה מאוד, האגדה מאוד עומד פה ככה, נכון, עומד פה ברקע, זה חלק חלק מהסיפור הזה של האגדה שעומד פה גם ברקע. אז גם צריך להבין מה העניין שלו, מה התפקיד שלנו עם הארוך הזה, ולמה שוב, ולמה הוא מופיע דווקא כאן, כאילו, מה קרה דווקא כאן. גם ההצעה של יהושע אחר כך. מה הוא מציע להם יהושע? קחו החלטה, אתם הולכים עם הקדוש ברוך הוא או לא. אנחנו סיימנו עכשיו לכבוש את הארץ. אנחנו כבר פה, כאילו עכשיו אתה, כאילו, מתי הייתי מצפה נגיד שהוא ישאל אותם את זה? אבל לפני כל הכיבושים, אתה יודע, בואו קחו החלטה אם אתם כן או לא, למה, כאילו... יש מהפרשנות פעם. פרשנים שהולכים פה עם פשט הפסוקים והסדר, אומרים באמת, כאילו, סיימנו לכבוש, עכשיו בואו נדבר על האפשרות הזאת, כאילו, אבל באמת יש בזה מה שאתה אומר, רגע, אם אתה רוצה ליצור פה איזושהי קריטת ברית הדדית, אז בואו נדבר, כאילו, שאנחנו מתחילים את התהליך המשותף הזה, היה נכון לעשות אותו אולי קודם, אבל אני מוכן להגיד שאפשר גם אחרת.
לא אומר את זה אחרת, כאילו, סיימנו, הייתה לנו משימה גדולה, סיימנו עכשיו, מה...
כן. זה גם, אוקיי, זה גם יכול להיות. עוד דבר אולי משמעותי פה, שאני חושב שלא ניגע, נדעתי לא ניגע בו היום, אבל הוא תופס פה מקום די משמעותי, זה המקום. איפה האירוע הזה מתרחש? בשכם. שכם מופיע פה גם בתחילת הפרק וגם בסופו, נכון? זאת אומרת, הוא אוסף את כל ישראל לשכם, והסיפור הזה נגמר. שיוסף, את עצמות יוסף, שאלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. למה דווקא בשכם? אז זה נכון, כי יעקב קנה, אבל כבר אומרים פרשנים, מה שככה מאוד מתבקש, ש... זה קשור גם לזה, נכון? אבל אפילו עוד קודם, מאיפה יוסף נלקח?
משכם.
זה האזור, שם הרי אחר רואים בשכם, משכם לוקחים אותו לשכם, ולשכם מחזירים אותו בסוף. בסדר, אז הסיפור של שכם, אני חושב שהוא סיפור מאוד מאוד מעניין. אנחנו נרחיב עליו יותר, אני חושב פשוט בשיעור הבא. אבל גם עליו אולי אני כן יעיר כמה שאלות. אז הסיפור של שכם הוא סיפור מאוד מוזר בהקשר של כיבוש הארץ. למה? שכם היא עיר מאוד מרכזית, לאורך כל ההיסטוריה. עד היום, נכון, היום שכם היא עיר גדולה היום, כאילו, באמת... גדולה, משמעותית, שם בעצם יש כמה כפרים שמחוברים שם ביחד, כאילו, בכל המרחב הזה שיצא לכם להיות בשכם? זה בצבא, מה שיצא לכם לשרת שם? אזור, כאילו, זה עיר מאוד, עיר גדולה, אני הייתי, כאילו, שנה שעברה הייתי, תפסנו איתי את האזור של החתמר, חתמר שומרון וזה, זה כאילו ממש על הכניסה. יש לה שורשים יהודיים עמוקים, ארוכים, אני אומר, אבל גם נראה לי, נרחיב על זה יותר בפעם הבאה. אני כן רוצה להגיד כמה דברים בפשט בקשר של ספר יהושע. אנחנו מכירים מעמד שקורה ליד שכם. איזה מעמד? הר גריזים והר עיבה, נכון? הכללה והברכה, ולכן יש יישוב שנקרא הר ברכה, כי זה כאילו, נכון, זה הר הברכה שנמצא שם. אם אתם זוכרים, הזכרנו את זה בהקשר של, כשדיברנו על המעמד הזה של הר גריזים והר עיבה, דיברנו יותר בהרחבה על המזבח שנמצא שם וכל הסיפור של הסקר, כן, כל הסיפור של כף רגל וכו'. אבל נגיד בהקשר שלנו יותר, מתי קורה האירוע הזה בהר גריזים והר עיבה, אתם זוכרים אולי?
שהמחלוקת,
בפשט, נכון, בפשט, אבל אצלנו בפעם, אחרי מלחמת העין, נכון? זה קורה בכל אופן, זה שלב מאוד מאוד מוקדם. עם ישראל נכנס לארץ, נלחם ביריחו, נלחם בעי, ואז הולך עד הר גריזים והר עיבל. זו הליכה ארוכה, ארוכה מורכבת, אפשר לראות כאילו דרך איפה הולכים, לדעתי נחל תרצה אם אני לא טועה, כאילו זה הנתיב שבו אתה עולה עד לשם ממש, אפשר לראות את זה, יש את הגוגל, גוגל איך זה שאתה יכול לראות תלת מימד, אתם מכירים את זה? לא, יש כזה, יש לך אפשרות לעשות, שאתה נכנס בגוגל ארץ לדעתי, יש לו כזה... כן, יש לו אפשרות, שלמד את זה, התלבטתי אם להראות לכם כאילו את התנועה, כאילו ממש, אפשר לראות, אתה יכול ללכת, אתה יכול כאילו ללכת לאורך הבקעה, לראות איפה יש כניסה בעצם, איזה נחל משמעותי נכנס מערבה. לא, יש כביש חדש שעולה היום, שעולה לאזור איתמר.
ישן, שעובר.
לא.
שעובר מהבקעה
לשם. לא, בסדר, זה... אבל כביש שישראלים לא יכולים לנסוע בו. כן, היום יש כביש חדש שעולה לאיתמר, נסלל, אבל... לא משנה, אז עם ישראל עושים את תנועה די ארוכה, עולים עד לשם, מקיימים שם את המעמד הזה, ואז מה הם עושים? חוזרים לגלגל. המחנה הוא כל הזמן בגלגל, ושם יוצאים למלחמות. עכשיו, זה מאוד מוזר, כי... אם אתה נמצא במרחב שהוא אזור של לחימה כל הזמן, איך אתה פתאום לוקח את כל העם, לתנועה כזאת מאוד ארוכה, עד לשמה, עושה מעמד מאוד גדול וחוזר. בלי שאף אחד נלחם בך. עכשיו נגיד יותר מזה. אנחנו מכירים את רשימת המלכים שעם ישראל נלחם בהם. כמה מלכים כאלו יש לנו? 31 מלכים, נכון, שמופיעים בתחילת הספר, כל ה... השירה הזאת של המלכים, אבל מלך, יש מלך שלא מופיע שם, שהוא מלך שכם. שכם מקום מרכזי, אני אומר עוד פעם, יש לנו יריחו, ירושלים, חברון, ירמות, לכיש, עגלון, גזר, דביר, גזר וכו'. אנחנו מתקדמים פה, בית אל, תפוח, חיפה, זה כבר אזור מאוד קרוב. אבל אין לנו את מלך שכם בדבר הזה, למרות שאנחנו מכירים גם כן עוד פעם, גם יש מכתבי לאמרנה, שגם אני מזכיר גם אותם בהמשך, מכתבים שנמצאו במצרים, שנשלחים על ידי שליטים כנעניים מקומיים אל מלך מצרים, שהוא כאילו השליט הגדול של המרחב. אנחנו מכירים שם, נגיד, מכירים את מלך שכם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש שם הממלכה, אנחנו מכירים את זה, גם מכירים את זה עוד פעם כבר מסיפורים בתורה, נכון? אצל יעקב. למרות זאת, שכם לא מופיע בסיפורים האלו, לא ברשימת המלכים. ולא, גם התנועה הזו שעם ישראל עושה שם, גם היא כנראה מספרת שאין שם איזשהו מאבק, זה משהו שאולי אני צריך להבין למה שכם לא נכבשת. נראה ששכם לא נכבשת, צריך להבין למה. ועוד דבר שאני אומר עוד פעם, עוד פה ברקע, זה האם יש קשר בין שכם לבין כל המעמד הזה שאנחנו עכשיו נמצאים בו. טוב, אבל אני רגע שם את שכם בצד, ואני רוצה להתעסק היום יותר בתיארוך של האירוע הזה, מתי הוא קורה אולי, ו... נראה לאיפה נתגלגל. אז אמרנו שנראה שפרק אף ג' הוא הפרק האחרון בעצם כרונולוגית בספר, כאילו ההמשך שלו הישיר זה בעצם מות יהושע, אולי נדייק את זה אחרי זה קצת יותר בפסוקים, איפה בדיוק כמה, איפה קו התפר, אבל הוא קורה קודם, שאלה מתי קורה את פרק שלנו. אז רמז לזה אפשר אולי למצוא, אם נסתכל טוב, בתיאור ההיסטורי הארוך של יהושע. כי הסיפור שלו הוא מלא פרטים, נכון? בוא נראה אז מה הוא מדבר. בעבר הנהר ישבו אבותיכם, פסוק ב' מעולם, תרח ואברהם ונחור, ואז אני לוקח את אברהם בעבר הנהר, לוקח אותו לכל ארץ כנען, הרבה את זרעו. יש פה פרשנים מהירים שאין פה שעות ה' לא מופיע פה, שזה אולי מלמד על המאבקים שיש לו, הקיצור שזה לא הולך בקלות הסיפור הזה של הזרע, אבל אתן לו את זרעו, הרבה את זרעו, אתן לו את יצחק. הרבה את זרעו זה משפט לא קל להגיד על אברהם, כן? כאילו, בסופו של דבר אנחנו יודעים להגיד שבאמת הרבה את זרעו, אבל בתקופתו של אברהם, תשוב, הוא מסתובב פה לבד הרבה שנים עד שנולד לו יצחק, זה לא זה. ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סעיר. למה עשיו מוזכר פה וישמעאל נגיד לא מוזכר? אז אולי כי זה קשור למאבקים של עם ישראל עם בעצם עבר הירדן המזרחי, שפגשו אותו, את המעקפים האלה שהם עשו, נכון? לאדום. ויעקב ובניו ירדו מצרים. ויש לך את משה ואת אהרון, גופת מצרים, אז המכות, והוציא את אבותיכם, תבוא ימה, מעבר ים סוף, ויצעקו אל השם, ויעשה מאפל וכו', ויבא את הים, ויביא אתכם אל ארץ האמורי, בעבר הירדן ילחמו איתכם, אז יש לנו כבר גם את יציאה, זאת אומרת, ירידה למצרים, המכות, ים סוף, ואז אנחנו מגיעים לעבר הירדן המזרחי, המלחמות שם, תרשו את ארצם, בלק בן ציפור וילחם בישראל קורא לבלעם, כל הסיפור הזה, לא אביתי לשמוע לבלעם, ואז תעברו את הירדן, תבואו ליריחו וילחמו בכם בעלי יריחו, לפסוק הזה יש הרבה פה התלבטות בפרשנים, מה זה וילחמו בכם בעלי יריחו? הייתה מלחמה, לא הייתה מלחמה. על פניו לא הייתה מלחמה, למרות שבאופן פשוט אני אומר, נראה לי גם בצורה הכי פשוטה, גם אם החומות נופלות, עם ישראל עדיין נלחם בתוך העיר. ואז יש פה גם כן פסוק שהוא ככה מעניין, אמורי, פריזיק, נעני, חיתי, גרגשי, חיבי, יבוסי, זאת אומרת, האם כל אלה היו בתוך יריחו, האם זה שם כללי בכלל כל מי שנאבק בכם, אבל זאת אומרת, גם פה הפרשנים בעיקר הולכים בכיוון שכיוון שיריחו היא מנעולה של ארץ ישראל, זאת אומרת, היא כאילו נקודת המפתח שממנה קורית הכניסה, אז יש שם נציגויות, נגיד אנשים שלא כאילו שלחו תגבורת, דברים כאלו. טוב, ויש לך את הצירה, מלכי האמורי, ואתן לכם את הארץ וכו'. וכאן הסיפור בגדול נגמר. מה נגיד לא מופיע כאן? איזה סיפורים לא מופיעים כאן? איי לא מופיע. למה איי לא מופיע? מה אתם חושבים? מה מטרת הסיפורים האלה? איי, נגיד. מה המטרה של הסיפורים האלו? להזכיר את הניסים. האם האיי רלוונטי להזכיר אותה פה או לא? אז לא כל כך, כי זאת אומרת, הייתה סוג של מפלה, אבל נגיד מה כן מאוד היינו מצפים למצוא פה? את מלחמת מלכי הדרום, נגיד, בסדר? מלכי הדרום, המלחמות הגדולות על הארץ, עם הניסים שלהם, שמש בגבעון דום, אבנים מהשם, כאילו, בסוף יש ניסים מאוד מאוד גדולים שקורים שם. יהושע לא מזכיר אותם. למה יהושע לא מזכיר אותם? אז נראה שהסיפור שיהושע לא מזכיר, הוא לא כי הוא מנסה לסנזר אותם, אלא כי הם כנראה... ואת שאר הדברים לא מכירים. או שכנראה מה? זה עוד לא קרה. זאת אומרת, ככה זה, נראה שהפרק שלנו קורה בעצם אחרי הסיפור יריחו ואולי גם העי, אני רוצה לגעת בהקשר של העי, ולפני המלחמות הבאות. אם זה, מה זה? זהו, אז עוד מנגע למעמד הרגיל, זה לא בדיוק שם, אבל זה באמת מאוד דומה וקרוב, זה גם מאוד קשור לנו. בוא נגיד ככה, נגיד בהנחה שזה באמת קורה שם, אולי אני צריך גם טיפה להוכיח את זה יותר, וגם בוא נגיד ככה, אם במידה וזה נכון, אנחנו צריכים אולי לנסות להסביר למה המעמד הזה קורה שם, מה יש שם, מה קורה שם באירוע הזה, שמצריך את יהושע לעשות את המעמד הזה דווקא שם. כן, וכמובן למה הוא מופיע פה, זאת שאלה שנחזור עליה גם. טוב, אז האמת יש פה ביטוי שאולי יכול לעזור לנו, יהושע אומר לעם בפסוק כ"ג, ועתה מה? הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל השם. הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו מאוד מקום בתורה. מישהו זוכר אולי? ספר בראשית, פרק ל"ה. בואו תפתחו איתי בראשית ל"ה. אחרי הסיפור של שכם ודינה, נכון? אז אברהם אלוהים אל יעקב, קומה לבית אל, ושב שם, עשה מזבח לאל הנראה אליך. ואז ויאמר יעקב אל ביתו וכל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויתערו והחליפו שמלותיכם. אז הפסוק הזה, כאילו הביטוי הזה חוזר גם אצלנו וגם אצל יעקב. ונקון על נעלי בית אל, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם, שזה מזכיר לנו אולי את, תחת האלה אשר עם שכם, קצת מזכיר לנו את, ויכתוב ישות את הדברים לספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה, ויקים מהשם תחת העלה אשר במקדש השם. זה קצת מזכיר, זה לא אותו דבר, כי פה זה עלה ואלה שלהם, זה אותו דבר, זה עץ או שזה משהו אחר, אבל הביטויים אולי כן מזכירים לנו את הדברים האלו. נראה שיש איזשהו קשר בין הסיפורים. כדי לנסות להבין את הסיפור שלנו יותר טוב, אני רוצה רגע לנסות להבין בצורה אולי יותר טובה את הסיפור של שכם. טוב. מה קורה בשכם? דינה יוצאת לראות לבנות הארץ, שגם אולי סיפור שצריך עוד להבין אותו כשניגע בעיר שכם, צריך להבין למה דווקא שם האירוע הזה קורה, למה היא יוצאת דווקא שם לראות לבנות הארץ, מה יש במקום הזה, ואז שכם בן חמור רואה אותה, והוא אונס אותה, ואז הוא לוקח אותה, והוא מגיע, וזה מגיע על יעקב. מה עושה יעקב? תגידו אתם, מה עושה יעקב ששומע? בדרך כלל מה התפיסה הפשוטה, מה עושה יעקב עם הסיפור הזה, מה עושה? איך כועס עליהם? על מי הוא כועס? לא, רגע, לפני, הוא שומע, אני שואל רגע, הוא שומע עכשיו שמגיע שכם, אמר, אני, הבן שלי, מגיע חמור, הבן שלי רוצה להתחתן עם הבת שלך, מה עושה, מה חושב על זה יעקב, מה הוא עושה עם זה? מה זה? לא, לא, אז אני לא ישר מתפרצים, בוא נראה. אז בוא נקרא. ויעקב שמע, פרק למדל את פסוקי, ויעקב שמע כי תימא דינה אביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב את בואם. אז בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שיעקב, יעקב הוא כאילו, הוא, מה הוא? הוא קיבל את הדין, אבל האמת שזה לא נכון. למה? כי מה יעקב עושה? במילה אחת מה הוא עושה? הוא מחכה. הוא לא מבליג, אלא מחכה. מה כתוב? והחריש יעקב, מה הוא עושה? החריש יעקב, זה בדרך כלל המילים שאנחנו יותר שמים לב אליה, אבל מה הוא החריש? עד בואם. זאת אומרת, למה הוא מחריש? זאת אומרת, אני לבד עכשיו, אין לי מה לעשות, אני שומע את זה עכשיו, בסוף כל הכוח שלי זה הילדים שלי, בסדר שהילדים שלהם לא בני 12, הם גדולים כאילו. אז הוא אומר, כאילו אני מחכה שיגיע כאילו הכוח המרכזי, ואני יכול להחליט מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. אנחנו לא יודעים להגיד מה יעקב בדיוק מתכנן, אבל נשמע שהוא כן מתכנן איזשהו משהו. עוד, אני אומר, הסיפור הזה של דינה הוא לא הסיפור שלנו עכשיו, אבל כן נעיר הערה שהיא חשובה, וגם לתי הזכרנו אותה כמה פעמים, שהסיפור הזה הוא לא סיפור של נקמה בלבד, אלא מה הוא בעיקר? סיפור של חילוץ, בסדר? הרי כשהם נכנסים, אז הם הורגים את הנשאיר, ויקחו את דינה אחותם ואלה, זאת אומרת, הם לוקחים, דינה נמצאת שם כל הזמן הזה. ברור שצריכה להיות איזושהי תגובה, הם חושפים ליעקב את הבת שלו, מי שלוקח את המשאיר ומחזיק אותו אצלה בבית, הוא לא אומר לעצמו, טוב, בסדר, כאילו, אף אדם נורמלי לא אומר דבר כזה, השאלה היא איך מגיבים. אז אם כל זה נכון, אנחנו צריכים להבין למה בסופו של דבר יעקב כועס על שמעון ולוי. אם יעקב באמת תכנן בעצמו אולי לעשות איזשהו משהו, זה יכול להיות, נגיד ככה, יכול להיות שאפילו היה חלק בסוד העניין, הרי כשנגיד הם אומרים להם, בזאת היותו לנו, כשימו לכם כל זכר, בסדר? בואו תעשו ברית מילה ואז אנחנו סבבה איתכם. מה יעקב חושב? שהם יעשו ברית מילה ואז מה? פתאום הם השתנו לגמרי והם יהפכו להיות אוהבי ישראל גדולים, הם יהפכו להיות איזה, כאילו, כן, הניתוח זה מה שישנה אותם. אז יכול להיות שיעקב אפילו מבין בעצמו שיכול להיות שיש פה איזשהו טריק. אז למה הוא כועס? אז כדי להבין למה הוא כועס, בוא נראה. אז בוא נראה מה קורה. מה זה? אנחנו דיברנו, אני רוצה להוסיף את זה אולי נקודה נוספת. וישמעו, אז מה קורה? והייתה, אני קורא פסוק י"ח, ויתבו דברי בני חמור, כל המסע ומתה, בני שכב, לא יחר הנער לעשות, חפץ בבית יעקב, נכבד בכל בית אביו. ואז הוא מגיע אל שער עירם, אומרים להם, האנשים האלה שלמים איתנו, ישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים, בנותיהם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. בזאת יאותו לנו אנשים לשבת איתנו להיות וכו', ואם נעשה ברית מילה, מקניהם וקניינם וכל בהמתם, עלו לנו הם, אך נראות עליהם וישבו איתנו. וישמעו לחמור ולשכם בנו, ואימו לו כל זכר וכו'. ויהי ביום השלישי ואיתם כואבים, פסוק כ"ה, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. את חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, והרגו את דינה בית שכם ויצאו. אני חושב שעד כאן יעקב היה מוכן לחתום על זה. אבל מה קורה מכאן? בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר שתימו אחותם, ואת עצונה ואת בקרם ואת חמורם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו, ויבוזו את כל אשר בבית. אומר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי להביא שן. אני נגיד, אולי ננסה טיפה להוכיח את זה יותר. אני חושב שהחלוקה כאן היא בין החלק הראשון לחלק השני. החלק הראשון היה מעשה שהיה נצרך ומוצדק. החלק השני הוא כבר חלק מורכב. אגב, סתם אפילו בפסוקים, בחלק הראשון איך הם נקראים? ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה, איש חרבו, ויבואו אל העיר בטח, ואחרי זה בני יעקב, באו לך בני יעקב ולא מי? ולא אחרי דינה. זאת אומרת, הסיפור של דינה נגמר. שאלת הביזה היא כבר שאלה אחרת. זאת אומרת, מיעקב, את החילוץ אני מוכן לקבל, את הביזה כבר לא. נגיד אולי עוד משהו על זה, כאילו באיזשהו מקום, העובדה שאתם לוקחים להם מהשלל, קצת עושה אתכם דומים אליהם. הרי מה הם הציעו? מה אמר להם שכם וזה? מקניהם, קניהם וכל בהמתם, עלו לנו הם, אך נאות עליהם וישבו איתנו. את בנותם ייקח לנו אנשים. הרי מה, אתם עושים כאילו בדיוק את מה שהם, זה אתם, לא, אבל מה ששכם מציע לאנשי עירו, אתם עושים אחרי זה בעצמכם, אנחנו לא רוצים להיות באותו מקום. זאת אומרת, בסוף המאבק שלנו הוא מאבק אחר. המאבק שלנו על תפיסת המשפחה. הוא לא עכשיו על הסיפור הזה של למי יש פה יותר אמצעים. בסדר? וכיוון שככה, אז את זה יעקב לא מקבל, אני עוד מעט נרחיב על זה. אז נגיד ככה, הפסוקים לא מתארים בדיוק מה הם לוקחים איתם מתוך הרכוש, אבל פרק למדהי אולי יכול לעזור לנו להבין. הדיון נגמר, ודיברנו על זה קצת פעם, כבר יותר בהרחבה, על הסיפור הזה של היחס בין שמעון ולוי, דיברנו על זה. מיד אחרי זה, ואמר אלוהים ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם, עשה שם מזבח לילה, נראה אליך ואורך מפני עשיו אחיך. ואמר יעקב אל ביתו ולכל אשר עמו, אסירו, תלוי הנחר אשר בתוככם, ויתארו והחליפו שמלותיכם. מאיפה יש לכל המשפחה שלו פתאום אלילים? מאיפה, כאילו, למה שיהיה להם פתאום אלילים? אז כנראה, כך מאוד הגיוני, מאוד יכול להיות שיש פה דברים שנלקחו מתוך שכם. מתוך הביזה הזאת, אומר להם יעקב, תשאירו אותם פה, אנחנו לא הולכים. עכשיו, התזמון של הבקשה של יעקב הוא לכאורה לא ברור. הרי מה עושה פה יעקב? יעקב בגדול בורח מהמרחב הזה. הפסוקים אומרים, וישאו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת, אלמלא חיטת האלוהים, מה היה קורה? הם רודפים אחריהם. זאת אומרת, יעקב עכשיו, אחרי הסיפור הזה, זה מה שאמר להם קודם, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו אליי, ויקו לי, ונשמתי אני בביתי. זאת אומרת, יעקב עכשיו מבין שמה שקרה כאן הולך להיות, כאילו, הולכים לשמוע עליו כל העמים פה באזור, והם הולכים להתאחד ולפגוע בי. זה עניין של זמן. בסדר? כשהסיפור הוא עניין של זמן, אז הוא צריך לברוח כמה שאתה אומר, אבל יעקב לא בורח כמה שאתה אומר, אלא מה הוא עושה? הוא קודם כל עוצר, הוא אומר להם שנייה, אנחנו פה עכשיו, בשכם מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו עכשיו מוציאים את כל האלילים האלה שנשארו פה, אתם משאירים אותם פה. זה לא מגיע איתנו. התיאור הזה של אחרתם אותי להבאישני, מזכיר לנו סיפור אחר. בספר יהושע, איזה סיפור? אחן. למה זה מזכיר את הסיפור של אחן? זוכרים? כן, אז בואו נראה. אני חוזר לספר יהושע פרק ז', בעקבות, נכון, יש את המלחמה בעי, העם בורח, וימס לבבה, וילה מים, וכרשו הסמלותה, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמר השם לישוע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך חטא ישראל? גם עברו את בריתי, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה יותר בהרחבה שבתחילת הספר. מה זה חטא ישראל? מי חטא פה? אחן חטא לכאורה, נכון? למה זה חטא ישראל? דיברנו על זה שיש פה אולי תפיסה יותר כללית, עוד נזכיר את זה. ואז עושים את כל התהליך הזה של עד שנלכד אחן, וגם על זה דיברנו יותר בהרחבה. ויקרב את ביתו לגברים, ילכד אחן פסוק י' ח', וילכד אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה. ואומר ישוע לאחן, שים לה כבוד, אל תכחד, ואז הוא מספר לו, ראיתי עדרת זהב, ואז ישוע שולח לאוהל ולוקחים אותה. פסוק כ"ד, ויקח ישוע את אחן בן זרח ואת הכסף והעדרת לשון הזהב, בניו בנותיו שרו חמורו צונו אוהלו וכל אשר לו, ויעלו אותם עמק אחור. ויאמר ישוע, מה אחרתנו, אחורך השם ביום הזה, והרגימו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, וישכלו אותם באבנים, וכו'. על כן קרא שם המקום ההוא עמק אחור עד היום הזה. הסיפור הזה של האחור הזה שחוזר גם שם וגם פה, קושר אולי בין הסיפורים. יש קשר בין הסיפורים האלה. בשני הסיפורים יש לקיחת שלל בצורה לא נכונה ולא ראויה, ובשניהם עם ישראל עומד לפני איזושהי המשך של מלחמה, והם צריכים את העזרה של הקדוש ברוך הוא. יעקב ובעקבותיו גם יהושע מבינים שכדי שהקדוש ברוך הוא יעזור, מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות? להסיר את האלילים. כמו ששמעון ולוי לוקחים אלילי שכם, ככה עם ישראל לוקחים כאילו מהאלילים של העי. בשתי המקרים צריכים לעזוב את זה לפני היציאה לקרב הבא. הלקיחה של השלל, וזה דיברנו יותר ברחבה בהקשר של אחן, אם אתם זוכרים, מבטאת את תחושת הבעלות האישית על הסיפור. בשני הסיפורים זה נכון. בשני הסיפורים זה נעשה בצורה לא נכונה ולא במקום. יש אפשרות לקחת שלל. אנחנו יודעים שמלחמות לוקחים שלל. אבל לא בכל מלחמה אפשר לקחת שלל. מה המשמעות של שלל? שלל אומר כי זה כאילו מין תשלום על, נגיד, על המעמד שלי, על הפעולה שלי. כששמעון ולוי עושים מעשה של נקמה, המעשה צריך להיעשות בצורה מאוד מאוד טהורה ונקייה. אנחנו יודעים באופן כללי על קנאות. קנאות זה משהו שהוא, כאילו, אתה צריך להיות, כן, מאוד מאוד חד ומדויק. אנחנו מכירים את זה גם אפילו בהלכה. זאת אומרת, האירוע צריך להיות מאוד מאוד ברור, ספציפי, כאילו, ואם אתה שנייה מפספס וזה, אתה יכול שיהרגו אותך. כאילו, זה מה שקרה, הלכה ואין מורין, כן. זאת אומרת, זה כאילו משהו שאדם צריך לנבוע מתוכו איזשהו רגש מאוד מאוד עוצמתי, חזק, נקי, שקורה ברגע מאוד מאוד ברור ומסוים, ואפילו אם יבוא לשאול, יגידו לו, אל תעשה. כי אם באת לשאול, זה כבר לא שם, אתה כבר לא שם. בסדר? ולכן, כששמעון ולוי לוקחים מהשלל, משהו במכוונות, במעשה הזה, מאוד מאוד, זה הוא נפגם. אצל אחן, כמו שהזכרנו, דיברנו ככה בהרחבה, נטילת השלל מבטאת את העובדה שמי שניצח במלחמה, זה אנחנו ולא הקדוש ברוך הוא. ואז דיברנו על זה יותר בהרחבה, שהדבר הזה, החוויה הזאת של החן, היא לא חוויה פרטית של החן, אלא חוויה של עם ישראל כולו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, חטא ישראל. ודיברנו על כל הדברים, אם אתם זוכרים, כל התהליך הזה של, שעושים גורל. והגורל, יש שבט ומשפחה וכו'. והפעמים אנחנו מדמיינים את זה כאילו כל עם ישראל יושבים בנחת שלהם, כן? אומרים, יאללה, בוא נראה מי זה, ונושאים הגרלה וזה. אבל האמת היא כאן אחרת. עם ישראל נמצא בפחד מאוד גדול. ברגע ששבט יהודה נלכד, הנחת רווחה שעולה משאר השבטים מגלה שחטא ישראל.
עד למה אחר כך בשניים וחצי השבטים, אז אומרים להם כמו שחטא אותו אחד?
לא, זה נכון. בסוף מי שלקח שם, גם זה דיברנו גם אז, מי שלקח היה רק החן. אבל מי שחשב על זה אולי, ומי שהרגיש שזה אולי ככה היה ראו, כאילו כל מיני תחושות כאלו שעלו בעם ישראל כנראה, היו קיימות אצל כולם. בסוף, עם ישראל, זה נכון, בסוף שעם ישראל נפל כאילו גם על אדם אחד שעשה בפועל. יכול להיות שאם הוא לא עשה בפועל זה לא היה קורה, אבל היה שם משהו שמגלה, בין היתר, דבר אחר יותר. גם זה שתיים וחצי השבטים, אני חושב, אני מניח ש... היינו צריכים, כאילו, זאת אומרת, אם באמת היה מדובר שם באיזשהו סיפור של חטא, אז היינו מבינים למה זה חטא שהוא כללי. וגם קצת רמזנו לזה שאמרנו שתמי הארץ אחוזתכם, זו תפיסת עולם, נכון? כשעם ישראל אומרים להם, תמי הארץ אחוזתכם, בעצם, בעומק, בשורש, יש פה תפיסת עולם לא נכונה שאומרת, יכול להיות שבארץ אחרת, מתאים שיהיו אלוהים אחרים. בסדר? תמי הארץ, בואו, יש שם משהו מהדבר הזה שנוגע, נראה לי, גם בכולם. טוב. אם אני רגע חוזר שנייה לסגור את הסיפור שלנו, הסיפור, לפי מה שאנחנו מציעים, הסיפור של, של הפרק שלנו, פרק כ"ד, קורה אחרי מלחמת איי. והוא מאוד מקביל לסיפור של יעקב. יש פה שני סיפורים מקבילים שקורים אחרי האירוע הזה, שניהם קורים באזור של שכם, ושניהם קורים אחרי לקיחת שלל שלא במקום. ובשניהם, בעצם מה שעם ישראל נדרש זה להכריע, האם הם רוצים להיות תחת הקדוש ברוך הוא או לא. נטילת השלל בעצם אומרת, אני עצמאי. דברים שקרו פה קרו בזכותי, וכשם שהם קרו בזכותי, כך מגיע לי תשלום עליהם. אם אנחנו כבשנו עכשיו את יריחו, אז מגיע לנו לקבל שלל. באיזשהו מאוד, זאת הטענה של החן. אומר יהושע לעם ישראל אחרי זה, כמו שאומר יעקב לבנים שלהם, אם אנחנו רוצים עכשיו, אנחנו רוצים לקבל החלטה עכשיו. האם אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא בלעדיו? אצל יעקב, בעקבות הדבר הזה, מה קורה? והיא חיטת אלוהים, נכון? ולא רודפים אחריהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו עוזר להם בצורה מאוד מאוד ישירה. יש משהו בעמידה הזאת כאן שאומרת, אנחנו בשלב הזה, אנחנו צריכים לפני, אני חושב שבקשר זה לפני המלחמות שלנו, אנחנו צריכים לקבל החלטה עכשיו. האם אנחנו הולכים להיות פה עכשיו לבד או תחת הקדוש ברוך הוא? אם אנחנו בוחרים להיות תחת הקדוש ברוך הוא, אז בעקבות הבחירה של עם ישראל, זוכים לניסים של המלחמות הבאות, מלחמת, נגיד, באמת מלכי הדרום, המלחמה הכי ניסית אולי. פתאום השמש שנעצרת והאבנים שעודות מהשמיים, כאילו ניסים כמעט יותר מוגזמים כאלה. כאילו זה באמת משהו הכי, הכי ניסי כמעט שיכול להיות. בעקבות הדבר הזה, כאילו קודם כל אומר, אני איתכם. יש עוד מקום, אגב, שכשנאמר בו שהסירו את אלוהי הניחר, בספר שמואל. בספר שמואל, אחרי, בפרק ז', זה אומר, אחרי תחילת ספר שמואל, יש את המלחמה נגד הפלישתים. ספר שמואל התעסק הרבה עם הפלישתים, ועם ישראל מפסיד במלחמה. חופני ופנחס מתים, בין היתר בעקבות, כאילו המעשים שלהם, ההפסד, הוא קשור למעשים שלהם, זה כל תחילת הספר, ועוד פעם, אני אומר, דיברנו על זה לפני 5 שנים, אבל בעקבות הסיפור הזה הם מתים, ואז מי שתופס שם את ההנהגה זה שמואל, ושמואל אומר לעם, ואומר שם כל בישראל לאמור, אם בכל יבחרם אתם שומעים לשם, הסירו את אלוהי הניחר מתוככם. עוד פעם, ביטוי כזה מאוד מאוד דומה, מה קורה מיד אחריו? עם ישראל יוצא ממש מהמעמד הזה למלחמה נוספת נגד הפלישתים, ומנצח ניצחון מאוד מאוד גדול. ויקנו פלישתים, לא אספו עוד לבוא בגבול ישראל. יש לנו פה 3 סיפורים שבשלושתם עומד בעצם אותו סיפור. 2 אפשרויות עומדות לפני עם ישראל, להסתדר לבד או לסמוך על הקדוש ברוך הוא. ברגע שהם בוחרים כלכרות ברית ולסמוך ולעזוב את האלילים שלהם, אז הם גם נוכלים איזשהו ניצחון מאוד מאוד גדול. עם זה אני סוגר פה אולי רובד אחד של הפרק שלנו, בסדר? מבחינת המיקום שלו. אנחנו צריכים להסביר עוד 2 דברים. אחד, מה הקשר לעיר שכם? יש עוד סיפור שלם, אני חושב גדול, שתחלנו קצת לגעת בו, אבל ניגע בו בצורה פרטנית, ושאלה שנייה היא למה לשים אותו אז בסוף הספר.
אז למה לשים פה אז שזה קצת יותר גם? זה סוג של קל, במיוחד אחרי שאמרנו שאנחנו
נכון. נכון, נכון. אז ברור שזה בעצם כבר כאילו, אנחנו רוצים לסיים עם זה את הספר, עם הפנים לספר שופטים, זה רלוונטי כנראה שם, או זה נכון. זה חלק מהסיפור, בסדר, בסדר גמור, אנחנו נעשה לגעת בעוד כמה רבדים של הסיפור הזה, כבר, אבל זה כבר יקרה בשיעור הבא. זהו, נעצור פה היום.